פרק 23 סוגיית המקדש. בפסוק העיקרי ששימש כתשתית וכעמוד התווך של האמונה האדוונטיסטית ניתנה ההכרזה עד ערב בוקר 2300 בנצדק קודש. דניאל ח' 14. מילים אלה היו שגורות בפיהם של כל המאמינים בביאת המשיח הקריבה. מספטותיהם של אלפי אנשים שווה ונשמעה הנבואה הזו כסיסמה שתמצתה את אמונתם. הכל חשו כי בהתגשמות ההירועים שנובו בה תלויות ציפיותיהם ותקוותיהם הברודות ביותר. הסתמן כי תקופה נבואית זו תגיע לקיצה בסתיו של 1844. בדומה ליתר הנוצרים בעולם, האדוונטיסטים האמינו שהעולם, או חלק ממנו, היה המקדש. לשיטתם, טיהור המקדש התבטא בטיהור העולם באמצעות להבות האש של יום הדין הגדול האחרון. הם האמינו שהאירוע זה יתרחש בעת ביאת המשיח השנייה. מכאן המסקנה שהמשיח ישוב לעולם בשנת 1844. ואולם, המוהד המיוהד חלף עבר והאדון לא בא. המאמינים ידעו כי דבר אדוני לא יחזב ולא יחזיב. אין ספק שפרשנותם לנבואה היא מקור הבעיה. אך היכן תמונה הטעות? רבים מיהרו לפתור את הסוגיה באמצעות התכחשות לטענה שגרסה כי 2300 הימים הסתיימו ב-1844. איש לא הצליח למצוא לכך סיבה הגיונית, אך העובדה הייתה שהמשיח לא בא במועד שציפו לו. הם טענו שאם הנבואות הסתיימו ב-1844, המשיח היה שב כדי לטהר את המקדש על ידי טיהור העולם בהש, ומאחר שהוא לא בא, לא ייתכן ש-2300 הימים הללו יסתיימו. קבלת המסקנה הזו, הווה אומר, ויתור על החישובים הקודמים של התקופות הנבואיות. מניעת 2300 הימים החלה מן הצו שהוציא ארתרששתא לשיקום ובנייה מחדש של ירושלים, בסתיו של שנת 457 לספירה. ההתייחסות לתאריך זה, כן נקודת המוצא, עלתה בקנה אחד עם התגשמות כל האירועים שנובעו לגבי התקופה שצוינה בדניאל ת' 25-27. 69 השבועות המהווים את 483 השנים הפותחות את 2300 השנים והיו אמורים להגיע עד טבילת המשיח במים, ומשיחתו ברוח הקודש בשנת 27 לספירה התגשמו במלואם. המשיח היה אמור להיקרת באמצע השבוע השביעי. 3.5 שנים לאחר טבילתו נצלב המשיח באביב של שנת 31 לספירה. 70 השבועות, דהיינו 490 השנים, נובעו במיוחד בנוגע לעם ישראל. בתום תקופה זו, האומה חתמה את מאיסתה במשיח באמצעות רדיפת תלמידיו, והשליחים פנו לאומות הגויים בשנת 34 לספירה. בתום 490 השנים הראשונות, בתקופה בת 2300 השנים, נותרו עוד 1810 שנים. כשמונים 1810 שנים, בשנת 34 לספירה, מגיעים לשנת 1844. המלאך אמר שבמועד זה יטוהר המקדש ונצדק קודש. כל הפירוט הקודם של הנבואה התגשם במלואו במועדו. ברישוב זה, הכל נראה בהיר ותוהם, זולת העובדה שהאירוע שהתרחש ב-1844 לא הלם את טיהור המקדש. התכחשות לסיום השנים הללו, בהתה היא, משמעה לעטות את הסוגיה כולה בהרפל, ולוותר על למדות שנקבעו באמצעות התגשמות מפורשת של הנבואות. אך אלוהים מנחה את חסידיו, שפעלו בתנועה הכבירה, שדגלה בביאת המשיח הקרובה. גבורתו וכבודו נלוו למלאכת הביסור, והוא לא יניח לה להסתיים בהפילה ואכזבה, ולהיות מוקעת כתרוממות רוח רגעית, כוזבת ופנאטית. הוא לא יניח לדברו להימהל בספיקות וחוסר ודאות. על אף שרבים זנחו את חישובי הקיצים הקודמים, שנערכו על סמך התקופות הנבואיות, התכחשו להמיתות שהתנועה האדוונטיסטית התבססה עליהן, היו אנשים שסירבו לוותר על המיתות הקשורות לאמונתם ולהווייתם, שהוששו בכתבי הקודש ובהידות רוח הקודש. הם האמינו שהם השתמשו בהקרונות פרשנות מהימנים בזמן שלמדו את הנבואות, ושהייתה זו חובתם לדבוק באמיתות הללו שהוששו, ולהמשיך באותה השיטה בחקר כתבי הקודש. בתפילה יוקדת, הם בחנו מחדש את עמדתם והשקפותיהם, והתעמקו בכתבי הקודש כדי לגלות את טעותם. על אף שהם לא מצאו שום טעות בחישוביהם לגבי התקופות הנבואיות, הם הונחו לבחון בקפדנות רבה יותר את סוגיית טיהור המקדש. בעת לימודם הם גילו שאין כל ראייה בכתבי הקודש המאששת את ההשקפה שהעולם הוא המקדש. ואולם, הם מצאו בכתבי הקודש הסבר מלא על נושא המקדש, טיבו, מיקומו ועבודת הקודש שנערכה בו. העדות של כתבי הקודש הייתה כה מפורשת ושופעת שהיא השווה את הסוגיה לחלוטין ולא הותירה צל של ספק. שאול השליח אומר בהיגרת אל העברים. ובכן, לברית הראשונה היו גם דיני עבודה וגם מקדש גשמי בארץ. כי הוקם משכן חיצוני אשר בו המנורה והשולחן ולחם הפנים, והוא נקרא קודש. ומבית לפרוכת השנייה, משכן, הנקרא קודש הקודשים, ובו מזבח זהב לקטורת, והרון הברית המצופה זהב סביב. ובהרון צנצנת זהב, שרמה מתוכה, מתה ההרון אשר פרח, ולוחות הברית. וממעל לו, קרובי הכבוד, השוחחים על הכפורת. אל העברים ט' 1 עד 5. המקדש ששאול מתייחס אליו כאן הוא המשכן שבנה משה בצו אדוני, שנועד לשמש כמקום משכנו של האל העליון. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שמות כ"ה 8. היה זה הצו שניתן למשה כששעה על ההר עם אדוני. בני ישראל נדדו במדבר. המשכן שנבנה באופן כזה שיוכל להיות נייד ניסה עמם ממקום למקום. אך עם זאת, היה מרשים ומפואר מאוד. קירותיו היו עשויים קורות ותומכות שצופו בזהב. גגו כוסה בסדרת וילונות או כיסויים. החיצוניים שבהם היו עשויים אורות, והפנימיים פשטן טהור שהותר באופן יפהפה בדמויותיהם של הקרובים. חוץ מן החצר החיצונה, שהכילה את מזבח העולה, במשכן עצמו היו שתי לשקות שכונו קודש וקודש הקודשים, שהכפורת, מסך מריב ביופיו ואושרו, הפרידה ביניהן. מסך זהה חתם את הכניסה ללשכה הראשונה. בקודש, בצד הדרומי, הוצבה המנורה על שבעת נרותיה, המאירים את ההיכל יומם וליל. בצד הצפוני ניצב שולחן לחם הפנים. לפני הכפורת שהפרידה בין הקודש, קודש הקודשים, ניצב מזבח הקטורת העשוי זהב, ממנו ניסו מדי יום אל אדוני ניחוחות הקטורת עם תפילות ישראל. בקודש הקודשים ניצב ארון הברית, תיבה מהץ יקר שצופתה זהב טהור. בתוכה הופקדו למשמרת שני לוחות הברית, שעשרת הדיברות של תורת אדוני נחקקו עליהם בהצבע אלוהים. מעל ארון הברית שימשה הכפורת, העשויה זהב טהור, ככיסוי לארון הקודש. הכפורת הייתה מלאכת מחשבת, מריבה, שעליה שוחחו שני קרובים שניצבו פנים אל פנים. אחרי שבני ישראל התיישבו בכנען, הוחלף המשכן במקדש שבנה שלמה. שלב שהיה מבנה קבע ונבנה על שטח גדול יותר, היה זהה בממדיו למשכן ורוהט ועוזר באותו האופן. בצורתו זו ניצב בית המקדש על מכונו, למעט התקופה בימי דניאל שבה עמד בחורבותיו, עד לחורבנו בידי הרומים בשנת 70 לספירה. בית המקדש הזה הוא המקדש היחיד שהיה קיים מעולם עלי אדמות, שכתבי הקודש סיפקו עליו מידע. שאול השליח אמר שהוא נוהד להיות בית המקדש בעידן הברית הראשונה. אך האם בעידן הברית החדשה אין מקדש? בבדיקה נוספת, בהיגרת אל העברים, יגלו מחפשי האמת את קיומו של מקדש נוסף בעידן הברית החדשה, שנרמז בדברי שאול שצוטטו להיל. ובכן, לברית הראשונה היו גם דיני עבודה וגם מקדש גשמי בארץ. המילה גם מרמזת ששאול כבר הזכר את המקדש הזה. אם נשוב לתחילת הפרק הקודם בהיגרת, נגלה שהוא מלמד על השירות בקודש בשמיים. עיקר הדברים שנאמרו הוא, יש לנו כהן גדול היושב למין כיסא הגדולה בשמיים, והוא משרת בקודש ובמשכן האמיתי, אשר כונן אלוהים ולא אדם, אל העברים ח' 1-2. כאן נחשף המשכן בעידן הברית החדשה. המשכן בעידן הברית הראשונה כונן ביד אדם ונבנה בידי משה. המשכן בשמיים כונן ביד אדוני, לא ביד אדם. בבית המקדש בירושלים שרתו בקודש הכהנים שעסקו בעבודת אדוני. במקדש של מעלה משרת בקודש המשיח, הכהן הגדול העליון שלנו, לימין האלוהים. המשכן הארצי עמד עלי אדמות. המשכן הזה ניצב בשמיים. זאת ועוד, המשכן שבנה משה נבנה על פי תבנית. אדוני ציווה עליו, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהיליו, וכן תעשו. פעם נוספת ניתן הצו, וראה ועשה, בתבניתם אשר אתה מורה בער. שמות כ"ה 9:40. לדברי שאול, המשכן הראשון היה משל הזמן הזה, כאשר מקריבים מנחות וזבחים, שקודשיו היו תבנית הדברים הנמצאים בשמיים. שהכהנים שהעלו בו מנחות וזבחים, לפי התורה, שירתו בקודש לפי תבנית וצל של הדברים השמימיים. שאול מכריז שהמשיח לא נכנס אל המקדש אשר נעשה בידי אדם, ואשר הוא בבוע של האמיתי, כי אם בא אל עצם השמיים להיראות אתה בעדינו בפני האלוהים. אל העברים ט' 9:23, ח' 5, ט' 24. ההיכל השמימי שבו משרת המושיע בעבורנו הוא המקדש המקורי הכביר, של פי תבניתו בנה משה את המשכן. אדוני הניח את רוח קודשו על בוני המקדש עלי אדמות. הכישורים האומנותיים שהופגנו בבניית המשכן היו התגלות חוכמת אדוני. הקירות שנצצו בזהב טהור שיקפו לכל היבר את תורם של שבעת הקנים של מנורת הזהב. שולחן לחם הפנים ומזבח הקטורת נצצו כזהב ממורק. המסך הנפלא שיצר את התקרה, שהיה מאותר בדמויות מלאכים, צבעי תכלת, שני וארגמן, תרם ליופיו של המחזה המריב. מעבר למסך השני, שכנה השכינה הקדושה, התגלות כבוד אדוני, שהיש, זולת הכהן הגדול, לא יכול היה לעמוד במחוצתה ולהישאר בחיים. שכן, איש זולת הכהן הגדול לא הורשע להיכנס לקודש הקודשים. בהירו של המשכן הארצי, שאין לו אח ורע, שיקף להין אדם את יופיו, הדרו ותהילתו של היכל השמימי, בו משרת בעבורנו המשיח, החלות שלנו, לפני כס הכבוד של אדוני. לעומת מקדש שמימי זה, המשמש מקום מושבו של מלך מלכי המלכים, בו 1,000 מלכים משרתים אותו, וריבו רבבות עומדים לפניו, דניאל זיין, 10. אשר הוא מלא בכבוד כס מלכותו הנצרי, כשהשרפים, שומריו הזוהרים, מכסים את פניהם בהערצה, יהווה המבנה המפואר ביותר, שנבנה ביד אדם השתקפות קלושה גריידה לכבירותו, פהירו ותהילתו. עם זאת, המקדש הארצי על עבודת הקודש שנערכה בו, לימד אותנו אמיתות חשובות בקשר למקדש השמימי והשירות בקודש הנשגב, הנערך בו למען גאולת האדם. הקודש וקודש הקודשים בשמיים יוצגו בשתי לשקות אלה במקדש עלי אדמות. כשיוחנן השליח זכה לראות בחיזיון את היכל אדוני בשמיים, הוא ראה שם 7 לפידי הש בוהרים לפני הכיסא. ההתגלות ד' 5. הוא ראה מלאך, בידו מחתת זהב, וקטורת רבה ניתנה לו, כדי לשים אותה בתפילות כל הקדושים על מזבח הזהב אשר לפני הכיסא. התגלות ח' 3. כאן זכה הנביא לחזות בלשכה הראשונה בהיכל השמימי. הוא ראה שם 7 לפידי הש ואת מזבח הזהב, שיוצגו בידי קני הזהב של המנורה ומזבח הקטורת במשכן עלי אדמות. ואז נפתח היכל אלוהים בשמיים. התגלות י' 19. הנביא הביט פנימה וראה מעבר לפרוכת את קודש הקודשים. כאן הוא חזה בהרון הברית, שיוצג בהרון הברית הקדוש שבנה משה כדי להפקיד בו את תורת אדוני. בדרך זו, המאמינים שחקרו את הנושא מצאו הוכחות חותכות לקיומו של היכל שמימי. משה בנה את המשכן עלי אדמות, על פי התבנית שהראה לו אדוני. שאול השליח מכריז כי תבנית זו הייתה ההיכל האמיתי השוכן בשמיים. יוחנן מהיד שהוא ראה את היכל אדוני בשמיים. בהיכל השמימי, משכנו של אדוני, כונן כס מלכותו בצדקה ומשפט. בקודש הקודשים שוכנת תורתו, חוקת הצדקה הנשגבה שכל האנושות נבחנת על פיה. ארון הברית הקדוש, הצופן בחובו את לוחות הברית, מכוסה בכפורת, שלפניה מלמד המושיע זכות על החוטא בעזרת דמו המכפר. כך מיוצגת האחדות בין הצדק והחסד בתוכנית הגאולה של האנושות. את האחדות הזו רק החוכמה האלוהית יכולה להגות, ורק גבורתו הכל יכולה מסוגלת לממש. אחדות מופלאה זו ממלאת את השמיים כולם בפליאה והערצה. הקרובים במקדש עלי אדמות, המביטים למטה, בהערצה להבר הכפורת, מייצגים את העניין הרב שבו צבא השמיים הוגה בפועל הגאולה. זה הרז של חסד אדוני שהמלאכים נחשפים לראותו, שאלוהים ממשיך למשול כאלוהי הצדק, בעודו מצדיק את החוטא ששב בתשובה, ומתפעס עם האנושות החוטאת. שהמשיח ירד מרום מעמדו, כדי לחלץ רבבות על גבי רבבות של נשמות מתהומות הנשייה והאבדון, ולעט אותן בבגדי צדקתו הצחורים, כדי שיוכלו להתאחד עם המלאכים שלא חטאו מעולם ולשכון לעד בנוכחות אדוני. פועלו של המשיח כסנגור המלמד זכות על האדם ומפגיע בעבורו, הוצג בנבואה המליצית של זכריה בקשר לאיש צמח שמו. הנביא אומר על אודותיו, והוא יבנה את היכל אדוני והוא יישא הוד, וישב ומשל על כיסו כסביב שבשמיים, והיה כהן על כיסו, והצד שלום תהיה בין שניהם. זכריה ו' 13.